טוב, שבו שבו צדיקים, סליחה על שאנחנו מתחילים מאוחר, אבל שתהיה קביעות בעזרת השם, אנחנו בפסקה כף זין, עוד מעט יבוא לנו רבי יעקב. הנושא שדיברנו עליו בפעם שעברה היה על סעודה שלישית, אמרנו שבעצם בסעודה שלישית בן אדם נמצא באיזושהי אפשרות של רעבה דרעבין, בסדר? זה הזמן המיוחד, כמו שיש בשנה את ראש השנה ויום הכיפורים, זמנים מיוחדים, אז יש גם זמן מיוחד בתוך השבת. למה הסעודה השלישית נקראת רעבה דרעבין, והיא רצון כל הרצונות, והיא כל כך גבוהה וכל כך חשובה? מכיוון שזה רגע לפני שאנחנו בעצם מתחילים את השבוע, אז בן אדם בעצם מגבש את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, בסדר? אני רק ברשותכם פה, אם מישהו יכול, מישהו פה ממידות הרעיה, אתה נמצא בקבוצה שלנו במידות הרעיה, אתה יכול לשלוח איזה שהתחלנו בכל זאת את השיעור, אמנם באיחור, אז מי שרוצה שיבוא. ואז אני קורא מהאמצע ברשותכם, ועוד מעט יגיעו הדפים. הוא אומר ככה, כל שלוש סעודות ושלוש סעודות במצבו, לפעמים שברון לב לבד, לפעמים התחזקות מתוך שבירת הלב. דיברנו כבר פעם מה ההבדל בין שברון לב לבין עצבות. שברון לב זה דבר שהוא מקדם אותי. בסדר, אני בעמוד שמ"ב, למי שמסתכל בבית, עמוד שמ"ב. שברון לב זה בעצם מציאות שאם אלה החיים, אז בן אדם בעצם יש לו כרגע איזשהו סוג של שברון לב, נכון? כאילו השתמש לו, אני יכול להשתמש בשברון הלב לא רק כאיזה משהו שאני צריך לעבור אותו, אלא את רבה, להתייחס לב כסוג של מקפצה. כי שברון לב מעיד לזה שהמערכת החיסונית הנפשית שלי היא במקום טוב. אם אני מרגיש לא טוב במצבי, אז אני במצב טוב, כי בעצם לא נשחקתי. ברור, אני מבין שאני צריך לעשות משהו עם עצמי. ברור חברים. אם אני עכשיו חי את החיים שלי ולא שם לב שיש לי עליות, ירידות, אני צריך לשפר משהו וזה, הבן אדם הוא אטום. אני עכשיו חי את חיי, בסדר? כל אחד, נכון, אומרים לבן אדם, תגיד, מה העניינים? החיים דבש, כל עשר, כל טוב. מה? החיים שלנו טוטים, בסדר? אז ברוך השם. אז אם הוא אומר על הכל טוטים והכל דבש והכל עשר, סימן שהוא לא מודע לעצמו, כי תמיד יש מה לשפר. זאת אומרת, שברון הלב מעיד על זה שהמערכת החיסונית שלי היא טובה, כי אז אני, לפעמים, אני מרגיש שזה סוג של שברון לב, זה סימן שאני ערב ההתקדמות. כן, זה כמו שבן אדם יש לו חום. אני יכול להגיד, טוב, יאללה, אני אקח שני אקמולים, נגמור את החום הזה, אני יודע מה, כמו לשבור את הנורה של החום הנוע, כמו שתיארנו כבר פעם, בום. בן אדם רואה נורה מדולקת, בום, נותן לה אגרוף, חייבו, הכל בסדר, המנוע בסדר, אחרי כמה קילומטרים כל האוטו בוער. אותו דבר גם בנפש. הזמן של סעודה שלישית, זה זמן שהוא מסוגל בעצם לאפשר למערכת החיסונית שלנו באמת להעיר את אורה, להגיד חבר'ה צריך תיקון, חבר'ה צריך שיפור. ברור? זה שברון לב. מה זו עצבות? אז שברון לב בסופו של דבר מביא אותי גם לשמחה, כי התקדמתי איתות, כן? עוד שנייה חמוד, אילן? ואז זה מביא אותי בעצם למדרגה גבוהה יותר. מה זה עצבות? עצבות זה קינה דמסאבות כתוב בזוהר. המקום של העצבות זה בדיוק איפה שהיצר הרע מכונן. כאילו שם הוא מקנן. אחי, בוא תהיה עצוב, הכל טוב. תישאר בדי... ואז עצבות, דיכאון, דיקי, מראה שחורה, נגמר הסיפור, בן אדם לא התקדם שום מקום. זאת אומרת, שברון לב זה ערב ההתקדמות, והעצבות זה ערב הנפילה למקום שאין ממנו חזרה. ברור? איך אני יודע, אם אני לא אטפל בשברון לב, זה עלול להידרדר למקומות יותר גרועים. אבל אם אני מטפל בשברון לב, אני משתמש בו כמקפצה והתקדמות בחיים שלי. הייתי ברור? ההבדל בין שברון לב לבין עצבות. כן, אילן, רצית לשאול לי קודם משהו. בזריזות, בזריזות, ידידי. כן. איך? לא. זה ודאי, ודאי, כן, הוא לא אורח, הוא בן בית, כן. תודה רבה, צדיק. עוד פעם, סליחה, כן, ברור. אם יש שברון, נכון, אם יש שברון לב, סימן שאני אומר לעצמי, ברוך השם, המערכת עובדת. איך? יש מגמה, יש המערכת החיסון בריאה, נכון? לכן אפילו גם ברמה של הבריאות, אם בן אדם, כל פעם שיש לו חום, הוא לוקח אקמולים, אז לעולם הוא לא יהיה בריא, כי החום הוא מעיד בעצם על דלקת. ואז הגוף אמור להתמודד עם הדלקת, לשמור אנרגיות, לתת כוח לגוף, להתמודד עם הדלקת. אבל אם אני רק בסך הכל עסוק בלחבות את החום, אז בעצם הגוף ילך וידרדר. אותו דבר גם בנפש. אם אני לא אעשה משהו עם הדבר הזה, זה רק ילך וידרדר. ברור?
אז אני...
כן, בדיוק. נכון, ואז זה כאילו רק מסו של הידרדרות. חכם אהרון מתתיהו, מה שלומך? זה ברור, ברוך השם. זה פתח לך את הפתח. אה, לא ידעתי. כן, הוא הקבלת פנים שלך, הוא ה... יפה מאוד, הוא חלון הראווה של המכון. חזק וברוך. יכול להיות פרסומת למשחת שיניים וכו', ועוד הרבה דברים, אבל אתה היית איתו בצבא. טוב, יש לו עוד הרבה זכויות כנראה. או, בעל הדפים הגיע. בסדר? כן. אז הנה, עמוד שינמם ב', בסדר, יעקב, סליחה שאתה כל שיעור מצלם את הדפים. עוד יבוא יום שיהיו לנו ספרים, אני אקנה ספרים לכולם. תודה רבה, ותן את זה, תן את זה לצדיק. בסדר, יפה. אז עכשיו שהדפים לפניכם, אני ממשיך. בעמוד שינמם ב', זה העמוד שצילמת, אני מקווה? מצוין. אז עכשיו אנחנו בשינמם ג' ברשותכם. בסדר, אנחנו קוראים את סוף שינמם ב', שינמם ג'. כל שלוש סעודות ושלוש סעודות במצבו. לפעמים שברון לב, לבד, ולפעמים התחזקות מתוך שבירת הלב. אבל כשעניינים מגיע לאין כאלוקנו, אני אעמוד בשינמם ג' סעיף שורה ראשונה, תמיד נפשי מתחזקת ושמחה. לא מעצמי אני מדבר אתה, צרכי המרום וקדוש אתה אני מדבר, כן? בן אדם בסעודה שלישית, אם הוא באמת יהיה מכוון, בזה סיימנו בפעם שעברה, נכון? אז באמת אדם יכול להגיע לכדי התעלות, להגיד וואו, ברוך השם. לשמש לפניו יתברך זיקני, ולהכריז את גדולתו וייחודת קדושתו לכל בחרני, ומשברון ליבי קופץ אני בשמחה. בסדר, זה כמו שאמרתי, זה סוג של... יש לך, זכית. בן אדם שאין לו שברון לב, מצבו לא טוב. כי הוא פיתח אדישות. נכון? אם אני, יש לי שברונות לב מדי פעם, סימן שאני במצב בריא, אני בסוג של בדק בית מדי פעם. זה טוב. איך? דאון אבל לא, דאון בקטע טוב, כמו שאומרים. תודה רבה, צדיק. בסדר? שורה שלישית, ומשברון ליבי קופץ אני בשמחה, עמוד של שינמם ג', רואים אותי כולם צדיקים? כן, בסדר? רואה אביה? ובהתחזקות הנפש, הוא מכריז לכל העולם ומלואו, מן גלגלי שמיים ועד אדם ובהמה, אף גרגרי חול אשר תחת רגליי, שימעו והודיע אתכם, כי אין כאלוקנו, אין כאדוננו, ומגודל שמחתי והתחזקותי, נפשי מתלהבת ומרהבת עוז ואל מול עוד קדושתו אומרת, אתה עולנו, אתה הוא אדוננו וכולי. ואז הוא מתאר, היה כנראה איזה סוג של טקס כזה, שהם היו עושים בסעודה שלישית. וכשמביאים את הנרות, מוצא אני את עצמי לאיש אחר. כנראה שתוך כדי סעודה שלישית כבר השבת יצאה, ואז היו כנראה מביאים את הנרות, כן, אפשר להגיד באופן עקרוני, מישהו אחר יכול להגיד, ברוך המבדיל, אני נגיד עכשיו בשבת, בסעודה שלישית, מישהו מביא את הנרות, ואומר ברוך המבדיל מקודש לחול, כן, הוא יוציא כבר בערך ברכת המזון, ואז הוא מביא את הנרות סמוך לשולחן, כך הוא מתאר, אדמו"ר מפיאסצנה, בסדר? וכשמביאים את הנרות, מוצא אני את עצמי לאיש אחר. הכל היה נחוץ וטוב, גם שברון הלב שמתחילה, גם השמחה שאחריה, טרה אחת וכביסה אחת הייתה. כלומר, אני מבין למה הייתי צריך את הדבר הזה. אפשר להגיד, אוי ואבוי, אני שברון לב, אז היה עדיף שאני לא אחווה את החוויה הזאת. עכשיו בדיעבד, אני אומר, טוב שחוויתי את החוויה. טוב שעשיתי בדק בית. טוב שלפעמים אני לא מרגיש על הסוס. טוב שלפעמים אני לא מרגיש עשר. כן? כי רק מי שערני, אז הוא יכול לזכות לרגעים של שברון לב, שמהם הוא רק ילך ויתעלה. ולמה זה עתיים מרעישים כל כך בשעה שהולכים לשלוש סעודות, כמו בשעה שהולכים לכל נדרי, כן, הוא מסיים ממין ההתחלה. הרי הוא אמר, בהתחלה של הפסקה, שאין לכם אותה, הוא אומר, תמה אני, למה זה אין מרעישים כל כך בשעה שהולכים לשלוש סעודות, כן, שלישית, זה כוונה, סעודה שלישית, תחילת פסקת כ"ו, כמו שמרגישים בשעה שהולכים לכל נדרי. למה ערב יום כיפור, כולם בחיל וברעדה שיש את הכל נדרי, ולא באותה מידה חושבים מה קורה לי בסעודה שלישית? הוא אומר, זה בעצם אותו דבר. כמו שבכל נדרי יש לך איזה סוג של התעוררות, כמו שבכל נדרי יש לבן אדם איזשהו שברון לב, אולי אפילו איזושהי דמעה ככה, דמעתו מצויה, וואו, אופה, הגיע יום הדין, מה זה אומר עליי? אני עובר עכשיו איזה שיקוף, בסדר? הוא אומר שהתחושה צריכה להיות תחושה זהה, כן. רציתי לומר משהו? טוב, אז אנחנו ברשותכם עוברים לפסקה כף זין. יש כוחות? קדימה, ברשות הצלם האלוקי, רבי יעקב, שכל שיעור מצלם לנו פחות או יותר, אנחנו בסוף השיעור הזה אנחנו... לא אמרתי לך כף זין? בסדר, אז אנחנו נתמקד בחצי שלפנינו. כף זין. אם בריאה עברה האיש, אפשר להתחיל. אם בריאה עברה האיש ישראל מקרבו, קדושה אשר בא את קדוש ישראל לקדש, אז כל עשיותיו אף אשר יבדה מליבו לעשות לשם השם, לשעה זו לגוף קדושה יתבו, גם גופו מגופם ירתיח, יתוסס גם יתקדש. בסדר? הוא אומר, יש לפעמים שבן אדם רוצה לעשות איזשהו אקט של התפעלות, אבל הוא חוזר בו. אני אסביר, לפני שאנחנו נקרא מה היה שם. דוד המלך אומר, חשתי ולא התמהמתי. אם חשת, ברור שלא התמהמת, נכון? לחוש ולא להתמהמה זה אותו דבר, זה סתם כפילות של מילים. אומר הבן איש חי, מה זה חשתי ולא התמהמתי? לפעמים אם אתם מסכימים שבן אדם אומר, מהיום אני עושה, אני יודע מה, אני הולך עם ציציות בחוץ, אני מגדיל את הכיפה שלי, אני מגדל גוזמבות, אני מגדל זקן, בן אדם כאילו אומר, טוב, רגע, הוא יוצא מהחדר, הוא אומר, רגע, אופה, בעצם לא בטוח שאני רוצה. לא התמהמה, איך? ואיך אז לשאו, כן? כאילו, אתה רוצה משהו, חשתי, קדימה לעשות, ברגע האחרון שאתה אמור לעשות את זה, אופה, נעצר. אומר דוד המלך, לא, חשתי, ולמרות שהסתכלתי על כולם וראיתי שהם לא בדיוק בכיוון שלי, גם לא התמהמתי. כלומר, הלחץ הציבורי, הלחץ החברתי שקיים מסביב, לא עצר בעדי. נגיד אחד, שם כיפה יותר גדולה איזה יום אחד. בסדר? שם כיפה יותר גדולה, אופה, בן אדם בעניינים. פתאום, וואי, 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 והתמהמה. נכון? יש שלשלת שם עליו, והתמהמה. כן? אומר, אופה, רגע, אולי זה לא בטוח שאני רוצה לעשות את זה. ויקטינאו. בסדר? ויקדילאו ויקטינאו. טוב, זה דוגמה תיאורטית. חזק ובור. ואז הוא אומר ככה, הבן אדם, הוא רצה לעשות, קוראים לזה, כזה שליק, עוד מעט נראה את זה. קיצור, יש מנהג של חסידים, עד היום, דרך אגב, בשמחת תורה, לעשות פליק לק לפני ספר התורה, גלגולים. מכירים, ראיתם זה פעם? מה זה? כן, אתה רואה בן אדם בוגר, פאק, מרביץ לך, אתה אומר, טוב. אז לפני שאני אספר את כן, כשליק הזה, תספר לך מה קרה לי פעם. שהקמנו את המכינה, זה היה, בהתחלה זה היה בחיפה, הגיע שבת, ואחד הרמים אצלנו, זכרונו לברכה, הרב בצלאל בלום, הוא היה רם במכינה, של הרב קץ, בפדואל. קיצור, במכינת פדואל, זה חבר'ה ככה, עסיסיים כאלה וזה, ותמיד בקבלת שבת, הם היו עושים סלטות ועניינים וזה. קיצור, אמרתי, יאללה, גם אני אעשה. אז הייתי יותר אטלט, הקירס הייתה יותר קטנה, הייתי יותר זמין. בקיצור, מתחיל הריקודים וזה, חבר'ה עושים סלטות, אחד אחרי השני, כי הבאנו חבר'ה לחזק את השבת הראשונה, מפדואל, ואז גם אני, הרמתי סלטה, היה טוב, אף אחד לא ראה, אבל בפנים הראש להסתחרר, לקח לי כמה דקות עד שהתאפסתי. מה זה המנהג הזה? להתגלגל? או בעברית? איך? גם בכלל. מה הרעיון בזה? זה כאילו להיזרק על השם. לא אכפת לי מה יגידו. אז הוא מתאר האדמו"ר מפסצנה, הוא אומר, הייתה הכנסת ספר תורה בכנסת שלנו, ואמרתי, גם אני רוצה לעשות כזה דבר. ואז, אני אתאר את זה לפני כן, בגלל שאין לנו פה את הדף, אז אני רק אתאר את מה עובר עלינו. בואו ניקח את זה כדוגמה. בן אדם רצה לעשות איזה אקט, כן, איזה מעשה, שיבטא את המסירות נפש שלו על השם, בלי מחשבה על מה יאמרו החברים ומה יאמרו הגויים. כן, אף אחד לא זה. אני עושה את זה, אני עומד מול השם. מה קורה לו הרבה פעמים? הוא מתמהמה בגלל הלחץ חברתי. ונגיד שהוא לא מתמהמה בגלל הלחץ חברתי, יש לו ציפייה שאחרי שהוא יעשה את האקט הזה, הוא והקדוש ברוך הוא ביסלי גריל. ירגיש הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. אם אני אעשה את זה, אז אני אהיה בפנתיאון. בטח אז אני בטח ארגיש שאני ממש כותף מלאכים. ואני... עכשיו, מה קורה עם בן אדם? גם קיבל על עצמו משהו, גם לא התמהמה ולא היה מושפע מהלחץ החברתי, וגם לא קיבל את הגושפנקה האלוקית. כלומר, בסוף המעשה הוא לא הרגיש שהוא כותף מלאכים. אז לכאורה יצא פרש, כאילו, מה יצא לי מהמסירות נפש שלי? בסדר? שלושת המדרגות האלה, שלושת הדברים האלה, הם הרבה פעמים מניעים את הבן אדם לעשות או לא לעשות דבר מסוים. אתם מבינים? אחד, זה הלחץ החברתי, והיכולת להתגבר עליו, ומאוחר יותר, שאחרי שהתגברתי ללחץ חברתי, למה לא קיבלתי איזה שכר על זה? למה לא חשתי איזושהי תחושה אילאית אחרי שעשיתי את זה? הרי אני עשיתי את זה רק לשם השם. ברור? זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. אנחנו בחיים שלנו צריכים להתרגל לעשות מעשים מצד האמת. דיברנו על זה כבר כמה פעמים במידות הראייה. לעשות את האמת בגלל שהיא אמת, ואת הטוב בגלל שהוא טוב, לא בגלל זה טובת הנאה, לא בגלל שאחרי זה אני יגידו, וואו, תראו איזה צדיק. לעשות את הדברים מצד עצמם. גם אם הייתי על אי בודד, הייתי עושה את זה. גם בלי הגושפנקה החברתית, גם בלי הפידבק החברתי, הייתי עושה את זה, סימן שהדברים הם אמיתיים. בסדר? אני קורא. הוא אומר ככה, כי למה זה כל כך נתפעלתי, זה בפסקה השנייה בכף זין, כי למה זה כל כך נתפעלתי בשעה שהחלטתי לעשות את ההתהפכות, גישליק, אתם רואים שם מי שלא יודע מה זה התהפכות, תסתכל ביידיש, בשעת חינוך ספר תורה, הרי תכננתי לעשות פליקלק, כן, זה סלטה כזאת, בשעה שהייתה הכנסת ספר תורה לבית כנסת שלנו, ככה הוא מתאר. ולמה זה ריחפו כל כך עצמותיי כשראיתי מאז את המקום אשר בו ירקוד והתהפך וכל גופי נזדעזע? פתאום מה קורה לבן אדם? הוא אומר, רגע, אולי לא כדאי לעשות את זה. אולי, נכון, מכירים את המחשבות האלה? יש לך איזה רצון לעשות משהו, להתמסר לדבר מסוים, בסוף אתה אומר, אולי לא כדאי, אולי כן כדאי, כאילו כל הספקנות הזאת. בסדר? הרבה פעמים, אומר האדמו"ר מפסצנה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו, הרבה פעמים, תשוקת האיש הישראל, זה יש לכם, נכון? בלדפים? זה יש לכם? הרבה פעמים, תשוקת האיש ישראל מתלקחת בו הרבה יותר ממצב מתורתו ומעבודתו, ואומר, מי ייתן לי איזה עשייה גדולה וחריפה, ואעשה לה לשם השם. תנו לי איזה מושג ביהדות שהוא מדמה את הדבר הזה. איך? איזה שאני כאילו עושה משהו שהוא לא בהכרח קשור אליי עכשיו לפי מצבי, אבל זה יעזור לי להתקדם. חסד, אולי נדר. נכון? מה בן אדם עושה לפעמים? הוא ניצא באיזה מצב מסוים רוחני. הוא אומר, אני עכשיו מקבל על עצמי. הוא אומר, אמנם, בלי נדר, אבל הוא מתקדם. אני נודר, טה-טה-טה-טה-טה. מה זה גורם לו? לקפוץ, לדלוג, נכון? דליגה רוחנית. ועכשיו לאט-לאט הוא סוגר את הפער בין המקום שבו הוא נמצא לבין המקום שאליו הוא שואף. אתם מבינים מה אני אומר? לכן כתוב מסכת אבות, אני חושב שהזכרנו את זה כבר פעם, סייג נדרים, סייג למסורת. כן, בא בן אדם, כאילו ברמה הפשוטה, הוא לא רוצה לקיים את הדבר הזה, אבל הוא אומר, אני מאוד מאוד רוצה כן לעשות את זה, אני לא, כרגע לפי... אז מה הוא עושה? הוא נודר, נכון? ואז זה מקבע אותו. ואז זה גורם לו לעשות את הדבר הזה, נכון? הרי, בואו נרגע נאפיין מה זה נדרים. על נדרים כתובים פחות או יותר 14 פסוקים בתורה. כי אפלי לנדול, בל יחל דברו וכו' וכו'. יש שם מתוך 14 פסוקים, 12 פסוקים שמדברים בלשון נקבה. למה? כי מי בדרך כלל נודר נדרים? נשים. למה? כי נדר זה סוג של התפעלות רגשית. ואתה אומר, וואו, אני כל כך אוהב את השם, אני כל כך אוהבת את השם, אני אהיה עכשיו חודש בבסלי, או עוד חודשיים ברשבי, או אני עכשיו אתפלל שלוש תפילות ביום, מכירים את זה? אז זאת אומרת, הנדר, השורש שלו, זה מעולם הרגש. לכן הרבה פעמים, הנדר, הפסוקים סביב הנדר, הם מופיעים בלשון נקה, נקבה? בסדר? מה זה הנדר? נכון, אישה היא לא יודעת, לא, גם יותר אני לא יודעת לילדים בחיים. נכון, לכן צריכה להביא קורבן, כי בגלל שנתפקקו עצמותיה, כן, כל הגוף שלה מתפרק, אומרת, חלס, אני לא אביא יותר לילדים לעולם, היא מביאה קורבן. כן, קורבן יונה בדרך כלל. קורבן לבית המקדש על הנדר שהיא נדרה. אז אפיון אחד של נדרים, זה בעצם שזה נשי, כי זה רגשי. דבר שני, מה הנדר עושה? הוא מרחיב את התורה, נכון? באדם יש לו תרי"ג מצוות. הוא נודר נדר, הוא אומר, אני מקבל עצמי עוד מצוות, עוד הנהגות. בסדר? והמאפיין השלישי של נדר, שכמו שאני הרחבתי, אני גם יכול לצמצם. כמו אקורדיון כזה. בסדר? זה לא קיים על שום דבר בתורה. אני לא יכול לבוא יום אחד להגיד, טוב, קיבלתי לעצמי את השבת, אחרי זה להגיד שבת אחרי זה בעצם, לא רוצה לכם בעיניי, אני מקבץ את השבת בחזרה. הקדוש ברוך הוא אומר, הפה שאסר הוא הפה שהתיר. אתה שקיבלת על עצמך את לשון הנדר, אתה יכול ללכת לעשות התרת נדרים, ובעצם לקבץ את זה בחזרה. אתם מבינים? זאת אומרת, יש איזה חלק בתורה, חלק בעבודת השם, שאנחנו יכולים להיות אחראים עליו, גם להרחיב אותו, וגם להקטין אותו בחזרה. בסדר? אז למה בכלל מרחיבים אותו? ולמה בן אדם שנודר נדרים, אחרי זה הרבה פעמים הוא צריך להביא קורבן, או נזיר שצריך להביא קורבן? כי הדרך של החיים היא לא כזאת. לא משתוללים בעבודת השם. יותר נכון לעשות צעד אחר צעד, ולא לקבל עצמי איזושהי קבלה מאוד מאוד רחוקה, ואחרי זה, אתם מבינים מה אני מתכוון? איך, איך? בדרגתיות, צעד בעקב בצד אגודל, ולא לעשות פסיעה גסה, לא לעשות, להשתולל יותר מדי הלאה, כי אחרי זה אתה לא עומד בזה. כגודל הנסיקה, כגודל הדעיכה, נכון? אדם, אם הוא חי בצורה כזאת, זה עושה לא טוב לבן אדם. אז מה, אז הבנו את הנקודה הזאת? אז מה הוא אומר? הרבה פעמים תשוקת האיש ישראל מתלקחת בו הרבה יותר ממצבו, מתורתו ומעבודתו, כאילו, וואו, אני חייב לעשות איזשהו נדר, אני חייב לעשות איזשהו מעשה, שיבטא אצלי, בשבילי, לא בשבילו, בשבילי, שאני מוכן להיזרק על השם. זה דבר גדול מאוד, שראוי לעשות אותו. איך אומר רבי נחמן? נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלמים. מכירים את זה? מי שלא מכיר השם יסלח לו בעזרת השם. תגידו אמן. אתה לא מכיר סימן טובה לפי פרצופה? אתה לא מכיר את זה. בן אדם בא אומר, נכון, כן, אתם אנשים קשרים, עושים את המצוות, אבל זה לא מה שקדוש ברוך הוא רוצה. קדוש ברוך הוא רוצה, נכון, אתם אנשים קשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער, לילות שלמים. בסדר? כמו חיה שנועמת ביער ומתגעגעת לקדוש ברוך הוא. ככה יהודי אמור להתנהג. כמו הרב אביו הזה, נכון? שראינו אותו עכשיו. כמה שהוא מבוגר, גם הוא לפי דעתי בן 80 או משהו כזה, נכון? כבודו מטה? עוד לא. אבל זה לא רחוק. אתה רואה אותו כמו אריה. אם אתם רואים אותו עכשיו בן 80 ככה כמו אריה, ראיתם כל מילה בסלע, כל בהתרגשות עצומה, מה שהיה בגיל שלי או בגיל שלכם, אש או חלט, הוא לא? נכון או לא? הוא היה השואג הכי גדול בישיבה לפי דעתי. נכון? ענב הכי גדול. אבל אני אומר גם עוצמות מטורפות. בסדר? ואומר, מי ייתן לי איזה עשייה גדולה וחריפה ואסנה לשם השם? ליבו נופל בקרבו. פתאום, לא, 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 מה פתאום השני עשית? הוא מתכווץ בחזרה. הוא הופ, התרחב, עכשיו התכווץ. ליבו נופל בקרבו, מה תורתי ומה כל עבודתי, גם נפשי לא תסבע מהם. ואף עצם התואר הוא מקור הקדושה. גם, אני כבר קורא בשין דלד מהם, לא נורא. הוא לא כתב שין דלד. זה כמו בשולחן ערוך, כן? אין שמד, אין עמוד שמד, יש עמוד שדם. בסדר? מחליפים את זה, כאילו. גם בשעה שאין תשוקתו מתלקחת למצוא נפשו בפועל לעשייה חריפה מעין מסירת הנפש מסוקק. מי ייתן אתה בידי עשייה שעל כל פנים לשעה יקורת ליבי מליבי, גופי מגופי, עצמי מעצמי, הילך להשם. כן, יש ביטוי כזה בגמרא. כאילו, בן אדם אומר, אני מוסר את עצמי לקדוש ברוך הוא. אני קורא כמה משפטים, תהיו איתי. וכשהתחלתי להכין עצמי לסיום והחינוך, בן אדם כבר אומר, רגע, עוד רגע, אני עושה את הפליקלק. כשהתחלתי להכין עצמי לסיום והחינוך, נתלקחה בתשוקתי, ביתר שאת ותיקש בעצמי, אני ממש רוצה לעשות את זה. כל אחד ייקח את זה לעולם שלו. אני רוצה איזה קבלה טובה. אני כבר החלטתי שאני אעמוד בה. ברגע, איך קוראים לזה? בדדליין או באונליין, בקיצור, ברגע האמת, אתה יודע מה קורה לבנה? הופ! נסוג לאחור. על השעת סיוחה, קדושה ונוראה מעין זו, אפשר אחתי בכל חיי. ומה אוכל לעשות בה בגופי ופועל אלוקיי? אגיל ברדה וארקוד בכל כוחי. טוב, אבל נפשי עוד לא תסבע. אין זאת עוד העשייה הגדולה והחריפה המתאימה לשעה קדושה מורה. הוא מתאר את הלבטים הפנימיים שלו. הוא אומר, אני אעשה משהו? לא, כדאי לי? לא כדאי לי? זה נכון לעשות? אולי זה תהיה גאווה? סיפור. יעקב, אתה שומע ידידי? תקשיב סיפור. בפעם הראשונה שפגשתי את הרב אליהו, סיפרתי את זה לחלק מכם, אז אמרתי, טוב, איך אני אכנס אליו? אם אני אכנס עם ספר, אז אולי מה זה גאווה, כאילו, זה למדן גדול וזה, אז אולי לא כדאי לעשות את זה. אם אני אכנס בלי ספר, זה גם לא זה, כי אני עכשיו למדתי, אז מה אני אעשה? כאילו, נכנסתי עם ספר, ונכנסתי ככה. כן, למה נכנסתי עם היד על המצח? כי רגע לפני כן, קראתי שכתוב שהאבונות של הבן אדם כתובים בין המצח. אמרתי ליתר ביטחון, אני אשים יד על המצח, שהוא לא יקרא את האבונות שלי. אני נכנס, גם כי, כמו שהוא מתאר פה, כאילו אתה רוצה לעשות משהו, טוב, מה אני אעשה? אני לא רוצה להתגאות עליו, אני לא רוצה להגיד שאני איזה משהו, זה כאילו, אמרתי, אתה יודע מה, ניכנס בתמימות. לא ידעתי, שהרבצן שלי לימים, שהפכה להיות אשתי, שברוך השם זכיתי שהיא הראשונה שפגשתי, והיא אשתי, היא כתבה מכתב לרב אליהו, לא פחות ולא יותר. מכתב מבחן כאילו. אני לא ידעתי את זה, רק אחרי שנה שהתחתנו, היא סיפרה לי, שלפני כן היא באה לדוד שלה, לרב אליהו, וכתבה לו כמה שאלות עליי, שהוא יבדוק את העניינים, איפה זה עומד. והרב אליהו היה מאוד נעים איתי ונחמד, שאל אותי שאלות קלות, לא שאלות קשות, כדי להזמין אותי, ולא יודע איך שהוא עברתי את המבחן בשלום. איך שהוא, השם עזר לי. הצלחתי לעבור את המבחן בשלום. אבל למה אני מספר את זה? כי אני זוכר גם כן, כאילו, תעשה ככה, לא תעשה ככה. אתם מבינים את ההתלבטויות האלה? או למשל, אני נוהג להניח תפילין שרבנו תם. אבל אתם יודעים שכתוב בהלכה, שאם כלל האנשים לא נוהגים, אז לא מתאים שאתה תשים רשי ורבן אותם ביחד. אז מה אני עושה? אני אגלה לכם סוד. אני באמצע התפילה, יש לי את החדר הקטן שם מקדימה, אני נכנס עם התפילים, ורק אתם יודעים, ואולי כמה צופים בבית. אני עם התפילים של רשי, באמצע התפילה אני נכנס, מחליף, יותן, זה נראה אותו דבר בדיוק. כמעט, רק אם מסתכלים מקרוב, אז רואים, אתם יודעים, שלפי השערות, נכון, יש שערות בתפילין, אם השערות יוצאות מן הצד, תפילין שזה תפילין של רשי. אם השערות יוצאות באמצע, כאילו, יש לי שלושה חריצים, נכון? אם זה יותר מהחריצים, תפילין שזה רבנו תם. ככה אני עושה, בסדר? כאילו, עוקף את הבעיה ולא אף על עצמי, וזה בשקט. גם בזה, כן, ודאי. זה להתחילה. כלומר, אם... גאווה, כן. למרות שהיום יש הרבה אנשים שעושים ככה. אם תלך למניין ותיקין, בבקן של הרב אליהו, אתה תראה 200 איש ככה. כן? רשי ורבנו תם. תפילין קטנות. כל תפילין הוא בערך 4 סנטימטר. זה קוראים לזה קציצה, כן? כל בית. יש לנו 100 סוף שהשערות... עד איפה שמוחו של תינוק רופס, יש בדיוק 8 סנטימטר. כי זה מתאים להניח רשי ורבנו תם. ואפילו גילו במערות קומראן, עוד לפני רשי ורבנו תם, כן? הרי רשי ורבנו תם חיו לפני 1,000 שנה, 900 שנה, נכון? כן, משהו כזה. אז, אבל גילו תפילין של רשי ורבנו תם, כן? תפילין של חלקם מסודרות, שמע והיה עם שמוע, קדש לי כל בכור והיה כיביחה, או שמע והיה עם שמוע והיה כיביחה, וקדש לי כל בכור, כן? האם ההוויות בפנים, כמו רשי, כלומר, עוד לפני 2,000 שנה, כן, כמו שיש במערות קומראן, כבר אז הניחו תפילין כאלו וכאלו, ולכן הארי הקדוש אומר, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. אז אני נותן דוגמה, אומרים שעל רשי זה תפילין שמברכים עליהם, ועל תפילין שרבנו אותם לא מברכים. כן, ולמה לא מברכים? לא, אבל אומר הארי הקדוש, בגלל שיש להם קדושה מאוד מאוד מיוחדת שלא יכולה להיכנס לברכה. משהו כאילו את זה. מתי אתה מתכוון? כן? שמה את זה?
זה, שבטעות הביאו לו רבנו תם הוא ברך עליו. אז הוא אמר שהוא זכה לאיזה מדרגה כזאת.
אה. טוב, בכל מקרה... על תפילין שרבנו תם, לא, מחלוקת האחרונים, מחלוקת רשי ורבנו תם, אבל הבנו את הנקודה, זאת אומרת, יש לכל אחד מאיתנו כל מיני הנהגות, שאתה צריך לשים לב, קודם כל צריך לא להיות אוטיסט, לשים לב, ואתה נמצא, כן? אם אני עכשיו עושה כל מיני חומרות ומידות חסידות, ואתה רואה שזה דבר שהוא לא מקובל, אז לא להיות חריג יותר מדי. מצד שני, ויקבע לי בו בדרכי השם, אם יש לי איזו הנהגה טובה, אז לא להתבייש בה, נכון? זה הסעיף הראשון בשולחן ערוך. אל יבוא שמן המליגים עליו. אז זה בעצם זה סוג של בלנס כזה. כן? עם מערכת איזונים. לפעמים אני עושה משהו, וזה מצוין, וזה מקדם אותי, ומקדם גם את האנשים שמסביבי. המשנה ברורה אומר, שאם כולם באותו לבל, אז אתה רבה, תעשה משהו, זה. אבל נגיד, אם אני עכשיו במכון מאיר, או במקום אחר, יש רב כמו רב ביגון. רב חשוב מאוד, נכון? שלא נוהג רבנו תם, מסיבותיו ששמורות אימו. אז מה, אז לי מותר להניח תפילין של רבנו תם בפניו? ההלכה אומרת שלא. בסדר? זאת אומרת, לא לבוא, להסתובב כמו איזה טווס, לפניו להגיד, בבקשה רבנו, קבל. קבל את הצדיק האמיתי. ברור? כן, כן, בכלל, יש לנו הרבה הנהגות כאלה, שאתה צריך, למשל, אם רוצים שיהיה קשר חברי, אז מה, אדרבה, שהרב יתבול עם התלמיד, שאבא יתבול עם בנו, אז אנחנו יודעים שיש מה שנקרא הלכות דיסטנס, בסדר? כדי לשמור על הכבוד המובנה, לא כל דבר עושים עם תלמיד. אם אני אהיה, אם תלמיד ורבו, גם על זה דיברנו פעם, אם תלמיד רב הם באותו לבל, כן? אם אני חבר של התלמיד שלי, הוא לא יוכל לקבל ממני. אני יכול לתת לו יחס חברי. יחס חם. או בוא ניקח את זה לדוגמה יותר, גם לי יותר נוח לדבר עליה, כן? אבא ואמא. אם אני עכשיו עם אבא ואמא, עושה חבא, כל דבר הזה, נכנס לחדר שלהם, זה לא טוב. כי אני צריך באיזשהו מקום שתהיה איזה פטריארכליות כזאת. אבא ואמא זה לא חברים שלי. אבא ואמא זה אנשים שאני צריך לכבד אותם. אני אמור לקבל מהם. אם אני אהיה ממש חבר שלהם, אני לא אהיה מסוגל לקבל מהם. כן, צריך שיהיה עמדה כזאת. זה לא. למה? ככה החליטו אבא ואמא. צריך שתהיה עמדה כזאת. זה בריא לנו. נכון, אתם מבינים אני אומר, נכון? זה בריא לנו, כלומר... יחס חברי, אבל לא חברות. אנחנו לא באותו לבל. תמיד ההורים שלנו אמורים להיות מעלינו. כן, להיות חברותי, אבל לא חבר. חבר זה כאילו באותו חברותי או חברי, זה יחס חם. זה מצוין, שיהיה קרבה. שאנחנו נרגיש קרובים לרבנים שלנו, שנרגיש קרובים להורים שלנו, אבל הם לא חברים שלנו, כי אז קשה לי לקבל, כמו שמישהו יבוא להגיד לי, טטטטטטטט, אני אגיד לו, מה קרה, מה אתה? אנחנו אכלנו מוטו מסטינג, מה פתאום אתה עכשיו מתנשא עליי? ברור? זה חשוב מאוד. אז בעזרת השם, בשבוע הבא, אנחנו נמשיך, גישבילי כזה, בסדר? לסלטה הזאת. שהכוח עצום לצלם, ברוכים תהיו, ורק שמחות. אמן.